אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, הימין הממלכתי, שלום.
שלום דוד.
מה? הטלתם פצצה?
כן, כאילו, תראה, הרבה מתארים את זה כפצצה, אבל אני חושבת שרוב הציבור ראה שזה מגיע. בטח מאז השבעה באוקטובר, כשכל השיח הוא שיח ביטחוני ושיח מדיני, אז הפערים האידיאולוגיים ותפיסות העולם שלנו למעשה התנגשו, וזה יצר לא מעט חיכוכים.
חיכוכים בתוך פרלמנט זה דבר גיוני. תשמעי, לא כולם רואים עין בעין את ההתנהלות, התנהלות כזו או אחרת, באופן טבעי גם הבעיות בתוך הפרלמנט תמשכנה.
כן, אבל ספציפית פה...
אתם לא עוזבים את הפרלמנט.
תראה, קודם כל לא.
את הפרלמנט.
את הכנסת.
את הכנסת.
כן, תראה.
להפך, יצרתם מפלגה לפני כך וכך שנים, אתם עכשיו מעלים אותה חזרה למדף, אתם קוראים לעצמכם בשם אחר.
היא תמיד הייתה.
לא, היא הייתה למדף, אבל היא הייתה חלק מתוך איזשהו
סיעה. כלומר, תמיד היינו שתי מפלגות נפרדות, שחברנו לסיעה אחת בעצם בכנסת, וגם לרשימה אחת בעצם בבחירות. וזה גם היה הגיוני, ככל שהשיח הישראלי היה בנושא החברה והכלכלה, ונאבקנו על הנושא המשפטי, ראינו עין בעין, והמטרות שלנו היו יחד על עתיד מדינת ישראל. אבל מהשבעה באוקטובר, בטח כשמפלגה כמו כחול לבן ותקווה חדשה, ימין הממלכתי, שיש להם תפיסות מנוגדות שהן ביטחוניות
שבאו
ומדיניות.
שבאו לידי ביטוי בקבינט?
בטח, כן, גם בקבינט, אבל בכלל. תראה, כחול לבן כמפלגת שמאל ותקווה חדשה כמפלגת ימין, בצד המדיני-ביטחוני, השיח הזה לא היה נוכח לפני כן. ותחשוב שהיום כל המשימה שלנו... היא בעצם המלחמה מול חמאס, השבת החטופים, מבצעים צבאיים, וכל השיח הזה הוא מגיע מתוך תפיסה ביטחונית עמוקה, שמושרשת בטח אצל גדעון סער לאורך שנים, בטח אצל זאב אלקין וגם אצלי וגם אצל יפעת. אז בטח שהפערים כאילו גדלו ונוצרו לא מעט חיכוכים שזה הגיע למצב הזה.
תראי, בתור התחלה, 5 מנדטים, לפחות לפי הסקר הזה, מהתחלה לא רעה בכלל.
כן, חלק אומרים 5, חלק אומרים 6.
כן, שני סקרים שונים, כן.
נכון. וזה בעצם הבסיס שלנו, זה תמיד היה הבסיס האלקטורט שלנו. אנחנו פשוט באמת מאמינים שיש קול מאוד גדול של ימין ממלכתי וליברלי, שהוא לא נשמע היום. הוא לא נשמע לא בקבינט המלחמה, ובטח לא במהלכים שאנחנו מבצעים, ואנחנו חייבים,
חייבים
להשמיע אותו. מה ההבדל בינינו לליכוד? תראה, התהליכים שמתרחשים בתוך הליכוד, הם, ותקשיב...
אני רואה שאת מנסה להיות מאוד עדינה.
כי יש המון חברי הליכוד שאני בקשר נהדר איתם ואני אוהבת אותם, הם חברים שלי. אבל חברי הליכוד ונבחרי הציבור מהליכוד הם שונים. והשיח, השיח שהוא מאוד מפלג ומשסה, אתה שומע עד היום דודי אמסלם עולה על הבמה ומתבטא בצורה שהיא פשוט משסה. יוצרת קרע עמוק, נוגעת בפצעים מאוד מאוד עמוקים. תקשיב, זה בלתי מתקבל על הדעת, באמת. ואני חושבת שזה ההבדל האמיתי,
כן,
לדעת
אבל...
שאנחנו יכולים להיות בעמדתנו הביטחונית נחושה ועיקשת וניצית, אבל השיח הוא שיח ממלכתי והוא שיח מאחד והוא שיח שכולל את כולם, ואני חושבת שפה ההבדל הגדול.
ומה יהיה אחרי הבחירות? תתאחדו? תיכנסו חזרה לליכוד?
לא.
אולי
תראה.
כסיעה?
אני אומר, אני אומר...
כי גדעון לא מסתיר את שאיפתו להיות ראש ממשלה.
תקשיב, אנחנו, כל התיאוריות, ואני שומעת המון המון עיתונאים ופרשנים שאומרים, הנה, הם הולכים לחבור לנתניהו. דוד, אני אומרת לך כאן בצורה מאוד ברורה.
אני לא יודע לנתניהו,
לא.
אני שואל...
לא. אני אומרת לך בצורה הכי ברורה, דוד. לא. עמדתנו הייתה כפי שהייתה, ועם זאת, בתקופת מלחמה, האחדות הזו והגיבוי הממשלתי למהלכים היא קריטית ללוחמים שנמצאים בקרב, והיא קריטית להשבת החטופים כמה שיותר מהר. אז זה ממש לא זה, ותאמין לי, אתה יודע, יש גם כאלו שמנסים כאילו לצייר את זה כאיזה מהלך פוליטי. ומי שמבין...
זה לא מהלך פוליטי?
מי שמבין פוליטיקה או עסקנות פוליטית, יכול להעיד שאין דבר יותר הפוך מזה. תראה, הכי נוח לי, והכי יכול להיות נוח לגדעון סער, לשבת בשקט, בתוך מפלגה עם 40 מנדטים, אולי רשות ממשלה, כאילו הכל יפה וטוב, ולסתום את הפה. אבל אנחנו מגיעים כנבחרי ציבור, שמאמינים שאנחנו חייבים להשמיע את הכל, ואת תפיסת העולם שלנו, ולייצג את הציבור שהצביע לנו. אנחנו לא מסוגלים לעשות שקר בנפשנו, ואנחנו יכולות שנשלם מחירים פוליטיים, וזה בסדר, אנחנו מוכנים לשלם אותם, כדי לעמוד על מה שאנחנו מאמינים בו. ואתה יודע, בתקופה שיש הרבה מאוד ציניות, אנשים קצת קשה להבין את זה, אבל אנחנו באמת אנשים כאלו.
תגידי, אתם לא פוסלים את הליכוד, אבל... שמת לב, לא שאלתי על נתניהו.
כן, אתה מתכוון לאותה אמרה. לא, תקשיב, גם כאילו, השיח שהגידו והמענה בעצם לתשובה של אותה כתבת, מורן אזולאי בוויינט, היא שאלה אותו, האם הגיע הזמן לשים את כל החרמות מאחורה? זה לא רק שיח אל מול נתניהו, דוד. למה החרדים הסכימו לדבר על לפיד כראש ממשלה, או סמוטריץ' על בנט כראש ממשלה, או בכלל גדעון סער? הרי היו חרמות מכל כיוון ולכל כיוון. אני חושבת שהדבר הזה צריך להיות מאחורינו, וגדעון ביטא את זה בצורה מאוד אמיתית, כשהוא אומר, חבר'ה, אנחנו הולכים לבחירות, אתם מכירים את עמדותינו, אתם גם יודעים את העמדה שלנו בקשר להנהגה. תצביעו לנו. אבל מה שהעם יכריע ומה שהוא יחליט, זה הכרעה שלו, זה הכרעה דמוקרטית ואנחנו נקבל אותה. וזו הכוונה, להתקדם הלאה מהשביעי באוקטובר ולהבין שביום שאחרי הגיע הזמן לשיקום, אבל לשיקום עמוק ושיקום אמיתי, שיקום ביטחוני ושיקום כלכלי ושיקום חברתי. יש לנו המון המון עבודה לעשות ואנחנו נצטרך לעשות את זה ביחד.
זה מתואם עם ראש הממשלה פרישה?
לא. בשום אופן ובשום דרך.
כי את יודעת שיש פרשנים שאומרים שזה טוב לראש הממשלה נתניהו, ובאיזשהו מקום אפילו איזשהו אתגר אל מול סמוטריץ' ובן גביר.
תראה, אני...
את מבינה את ההקשר.
תראה, אני מבינה כל מיני אתגרים וכל מה שקורה מסביב. הדבר הזה לא תואם בשום אופן, זו עמדה עצמאית שלנו, אנחנו מתמודדים...
התקנתם את מישהו?
לא. אנחנו שמרנו על זה בעצם בינינו, אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
אבל ידעו את זה כמה אנשים, נכון?
תראה, לא, לדעתי לא הרבה אנשים, מעט מאוד אנשים בסביבה הקרובה ידעו. הם גם רואים אותנו, תראה, הסביבה הקרובה שלנו רואה כמה קשה לנו. אנחנו מאוד משתדלים להיות ממלכתיים ובטח למתן ביקורת בתקופת מלחמה, אבל כשנעשים דברים שלדעתנו פוגעים במטרות המלחמה, המחויבות שלנו היא לדבר, והביקורת שלנו הייתה עדינה ועניינית, אבל מי שסובב סביבנו ראה את הקושי, הוא ראה את האתגרים.
כשגדעון אומר, עם ישראל זקוק לחלופה של ימין ממלכתי, אני רוצה שתסביר לי מה ההבדל ביניכם לבין מפלגות אחרות. שאלת אותך לגבי הליכוד, אבל בכלל, מה ההבדל בתפיסות העולם?
תקשיב,
בתפיסת העולם שלך, כרגע במלחמה שממשיכה.
אז... אני חושבת שאולי מנחם בגין ביטא את זה בצורה הכי יפה והכי טובה. שאלו אותו מה ההבדל בין לאומיות ללאומנות. והלאומנות היא בעצם השנאה למישהו אחר, והלאומיות היא האהבה לעם שלך. וזה המניעים השונים. וכשאנחנו מדברים על ימין ממלכתי וימין ליברלי, אנחנו קודם כל מדברים על זה שזה מגיע מתוך אהבה, יש לנו עמדות מאוד נוקשות וגם מאוד ניציות, וזה בסדר. אבל אין לנו בעיה לכלול המון אנשים. אנחנו בעד מדינה עם חזון חופשי שלא כופה על אף אחד, משום מגזר, עמדות של אדם אחר. חירות, חירות במובן האמיתי של המילה הזו. ולציבור אדיר, ימני, ליברלי, אין את הבית הזה. והרגשנו שבתקופת מלחמה, כשזו הזהות האמיתית שלנו, מחובתנו לקום ולהשמיע את הקול הזה.
גדעון סער ידוע בחברות שלו ובידידות שלו עם המפלגות החרדיות. והשאלה הנשאלת היא, איך תקבלו את הדרישה שלהם, של החרדים, לא להתגייס?
תראה, המשך פטור מלא הוא בלתי מתקבל על הדעת. בלתי מתקבל על הדעת. בטח לא בתקופה כזו. תקשיב, החברה הישראלית נמצאת בסחיבה של אלונקה מטורפת. כלומר, עזוב החוויות בחזית. כלומר, החוויה של החזית היא חוויה קשה, ציונית, אמיתית, אין משימה יותר חשובה ממנה, וזה שירות שהוא זכות. גם לי, כלוחמת קרבית בתקופת האינטיפאדה השנייה, זה לא חובה. זה זכות, וזכות אמיתית להגן על המדינה, להגן על הקהילה שלי, להגן על המשפחה שלי. אחד, בתקופה כמו אחרי השבעה באוקטובר, לכל אזרח במדינת ישראל חייבת להיות הזכות והיכולת להגן על הקהילה ועל המשפחה שלו, ולא להיות איזה מובל קצון לטבח. ולכן זה מחויבות קודם כל שלהם, כלפיהם וכלפי המשפחות שלהם, להיות מסוגלים להגן על עצמם בזכות עצמם, כפי שהייתה ההבטחה לדור הקודם קודם, לסבים ולסבתות, לדור של שרודי השואה, שתמיד נהיה עצמאים להגן על עצמנו, ברשות עצמנו, בלי שום תלות באף אחד אחר.
האם החשש?
אני רק אומר שהדבר השני, תראה, אני רואה המון נשים, וגם גברים שנשארים לבד בבית, עם ילדים, עם כל הטירוף של השגרה, כשהבן או בת הזוג, השני או השנייה נמצאים בחזית, וזה טירוף, כשיש, אתה יודע, כשאותה מחויבות לא נדרשת ממשפחות אחרות. והדבר הזה הוא כואב. הוא פצע בחברה הישראלי, והוא כואב, וזה שסע שעשרות שנים אנחנו דנים עליו. ובתקופה כזו, אין סיכוי שאנחנו יכולים לוותר על זה, וכל העניין הזה של פטור גורף, הוא חייב לרדת מהפרק, אנחנו צריכים להגיע למתווה. אנחנו צריכים להגיע, אני מעדיפה שנגיע למתווה מוסכם. אגב, לא מעט, גם החקים החרדים מבינים את זה. חלקם אמנם לא יגידו את זה בכל, או לא יגידו את זה בקהילות, אבל יש גם לא מעט חברי כנסת חרדים משס, שעשו את השירות הצבאי שלהם, שירות צבאי פעיל. הם מבינים את הצורך. הם מבינים שזה יותר מאשר שזה סוג של תרומה למדינה, וזה... זה תורם לך כאדם ברמות שאי אפשר לתאר, והם יודעים את זה. ואם החברה החרדית היא חברה שחפצה להיות מוצלחת ולדעת להשתמש בכל הכלים, הם אנשים מוכשרים, הם אנשים חכמים, אבל לצערי לא מעט פעמים עסקנים חרדים, נבחרי ציבור, שפשוט מאוד לא אכפת להם, לא מאפשרים להם לקחת את הכלים.
אמר לי פה יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת רוט.
כדי למצות את הפוטנציאל שלהם.
חבר הכנסת רוט שהיה פה לפני שבוע או שבועיים, והוא חרדי, את יודעת, אגודה, אמר לי, הפוליטיקאים לא ייתנו לזה לרדת מסדר היום. הם חיים מזה.
כן.
אמירה מאוד רצינית.
וקשה. וכואבת.
ותחשבי ממי.
ומאוד מאוד כואבת, כי תחשוב על ה...
וכשזה נאמר ממך אפשר להבין, אבל כשזה נאמר מאדם חרדי שחבר באגודה, אגודת ישראל, זה נשמע...
תראה, וזה הטרגדיה של החברה החרדית, שהם נשארים בתוך אותו...
אבל נראה לי שמתחילים לחזור להבנה שאנחנו חייבים להיות יחד.
ובגלל זה גם תהליך שאי אפשר במלחמה חד צדדית. זה חייב להיות גם בדו שיח. ויש את הפתח הזה, ויש גם ארגונים חרדים שפועלים בתחומים האלה, ואיתם צריך לשתף פעולה. איתם צריך לדבר ולהביא אותם לשולחן, ולמצוא את המתווה הנכון.
תגידי, האם אחד החששות שלכם, של השר גדעון סער, מפני הפסקת הלחימה, כתוצאה מהבקשה או הדרישה שעלולה להיות מצד אייזנקוט וגנץ, היא אחת החששות שלכם שגרמו לכם לפרוש?
תראה, זה לא בהכרח הפסקת, כי זה לא בהכרח הפסקת הלחימה, אבל אני חייבת להגיד שבהחלט, בוא נקרא לזה, המבצעים הצבאיים או ההחלטות הצבאיות שמתקבלות בקבינט המלחמה, לא משקפות את ה... את בעצם את מטרות המלחמה, או לא משיגות את היעד של מטרות
בכך?
המלחמה.
מי השם?
אני חושבת תראה, אני לא רוצה לעשות דיון של האשמות, אבל,
אוקיי,
אבל גדעון סער, גדעון סער, אם באמת...
גדעון סער יותר בימין, יותר לוחץ, יותר רוצה להמשך.
זה יותר מזה, יש לו...
וגנץ ואייזנקוט, הם קצת יותר מינורים בלחיצה הזאת. אני טועה, תתקני אותי אם אני טועה.
גדעון סער הוא באמת בעל הניסיון הקבינטי הגדול ביותר.
אבל אני מסכים איתך, את זה אנחנו יודעים.
זה חשוב להבין שזה מהצד המדיני ולא מהצד הצבאי. הוא היה כמזכיר ממשלה וכשר בכל כך הרבה ממשלות, עוד משנות ה-90, והחשיבה הזו... הצורת החשיבה המדינית, ההבנה העמוקה של תהליכים של עשרות שנים היא קריטית שמה. גדעון מעבר לכך הוא אסטרטג באמת ברמת על. ולהביא אותו כדי להשיג את יעדי המלחמה ולוודא שהמהלכים הצבאיים שלנו תואמים את זה, אין אדם יותר מוכשר ויותר נכון ממנו בזמן הזה להיות שם.
ומי שאמרת את זה, אני רואה שקצת לא נוח לך, אבל אני חייב לשאול, ואני חושב שאת צריכה גם להגיד את זה, האם החשש מפני ירידת המתח ודרישות הממשלה מהצבא אין מינוריות יותר כאשר נמצא שם גנץ ואיזנקוט?
אני אומר
שאלתי
כך,
את זה בצורה ברורה, אני חושב.
אני לא באה להצביע לא על גנץ ולא על איזנקוט. אני שמה את ארבעת היושבים במקום אחד ביחד, ואני לא באה להצביע על אדם כזה או אחר, אבל אני יכולה לומר לך ש... רואים את האטת הקצב שלנו בעזה, שברפיח היינו יכולים להיות,
של מי?
היינו יכולים להיות כבר
מי?
לפני חודש, גדעון סער מטריע על כך כבר יותר מחודשיים.
נכון, ולכן אני שואל אותה.
ציר פילדלפי הוא קריטי, כלומר, ההאטה הזו...
מי נגד הכניסה לציר פילדלפי, ומי עוצר את המלחמה כפי שגדעון רואה אותה?
תקשיב, בסוף, אני אומר את זה ככה, באמת בצורה כנה, יש ארבעה אנשים בקבינט המלחמה, ארבעם קיבלו עד היום את כל ההחלטות פה אחד, אוקיי? אני חושבת שצריך שם חשיבה שהיא גם קצת מחוץ לקופסה, מחוץ לאותה מסגרת צבאית. אני חושבת שזה מאוד ברור.
טוב, לא אלחץ. טוב.
אני רק אגע, כי אתה צריך להבין, אנחנו בתקופת מלחמה, אנחנו לא יכולים לגעת בדברים הרגישים,
או
בנושאים הספציפיים, האויבים שלנו גם מאזינים, ובגלל זה גם שאני...
לא, אבל למה אני שואל את השאלה הזאת? כי לפחות לפי התקשורת, ואני לא יושב בקבינט, ואני לא יושב בממשלה, לפחות לפי מה שנכתב בתקשורת, אז גם גנץ וגם איזנקוט אומרים לאט לאט.
אני אומר קודם כל שזה קל...
אז אני לא יודע אם זה נכון, אבל לפחות זה מה שאומרים.
במקום שאין לך מקור גלוי וכל אחד יכול להצביע על מישהו אחר, הייתי נזהרת בלבוא ולהשתמש בדוגמאות האלה. זה תמיד קל להפיל אשמה על מישהו אחר.
אני רק שאלתי, אני לא השתמשתי.
אבל אני חושבת ש... כלומר, מהבחינה הזאת הייתה אמרה מאוד מאוד ברורה, שעד הרמדאן יהיו או שבועים או כניסה לרפיח. אנחנו כבר אחרי תחילת הרמדאן.
מי השם?
אני לא מחפשת השמים, אני מסתכלת על התוצאה, והתפקיד שלי כנבחרת ציבור היא לוודא שהמהלכים תואמים את מטרות המלחמה. ובגלל זה, נטו בגלל זה, הדרישה שלנו היא כניסה של גדעון לקבינט המלחמה.
איך תצטייר תמונת הניצחון בראייה שלך?
וואו.
קשה, שאלה קשה.
קודם כל, תמונת ניצחון לא תהיה ללא השבת השבועים.
ברור.
וזה חשוב לבוא ולשים את זה כאן על השולחן. איך נראה ניצחון הנוסף בעזה? קודם כל, כשאנחנו מדברים על מיטוט שלטון חמאס, אנחנו צריכים להסתכל על שתי זרועות. הראשונה זה הצבאית והשנייה זה אזרחית. והצבאית, אנחנו בדרך עוד מדשדשים ועיכבנו, אבל לא יהיה ניצחון צבאי בלי רפיח, ובטח שלא בלי ציר פילדלפי בידינו. וכשתדע שציר פילדלפי בידינו, אחר כך לאט לאט לאורך זמן נוכל לטפל במנהרות.
הבנתי שהמצרים כבר מוכנים לדבר על האפשרות הזאת.
אין לנו ברירה אחרת.
אבל אין ברירה, זה מילה טובה, אני רק שואל, הרי המצרים בהתחלה התעקשו. היום הם קצת הורידו את הדרישה הזאת.
נכון, אבל אני צריך להבין שמיטוט שלטון חמאס, הצבאי,
זה גם האינטרס של המצרים.
בלי פילדלפי, הוא רק סיסמה.
לא, אבל אני אומר, זה גם האינטרס של המצרים.
ברור.
כי הם לא עושים להם חיים קלים שם.
תראה, יצוא מספר אחד מעזה למצרים הוא מחבלי דאש. הרי כל הפיגועים שהיו בבסיסים צבאיים מצריים, בכנסיות, במסגדים,
המצרים יודעים את זה.
זה אייסיס, זה דאש, ומאיפה מגיעים אותם חיילי דאש? רובם מעזה.
נכון.
מעזה ומאפריקה, אבל רובם המוחלט מעזה.
כן.
ואז אתה מדבר איתי על ניצחון, זה לא רק צד צבאי, זה גם צד אזרחי. אל נשכח ש... כל עוד חמאס שולט אזרחית ברצועה, אין מיטוט של השלטון שלו. ופה נכנס העניין של אונרה, כי חמאס למעשה שולט אזרחית ברצועה, דרך אותו ארגון שנקרא אונרה. וכשאני מ-2015 הקמתי את אותה שדולה לרפורמה באונרה, כדי להטריע וכדי לעצור, וכדי לעצור את אותם שיתופי פעולה עם הארגון הזה, כי קל להם מאוד לבוא ולהגיד, אנחנו לא מעבירים כסף לחמאס, אנחנו מעבירים כסף לאונרה. זה שקר, זה עצימת עיניים. ואחרי השבעה באוקטובר, אסור לנו יותר לעצום עיניים. אם מעבירים כסף לאונרה, אנחנו מעבירים כסף לחמאס. וכל עוד אונרה שולטת, חמאס שולט. ולכן מיטוט השלטון האזרחי של חמאס מתחיל שם. ואחר כך בדיונים של היום שאחרי.
מקרה אחת בשם יורי פינס?
יורי פינס, השם מאוד מאוד מוכר לי.
תכף תדעי איך את מוזכרת. אני רוצה להשמיע לך אינסרט, ואחר כך אני אגיד איך את קשורה אליו.
אוקיי.
Yes, they have power, and the power is coming not from them. They are not powerful. I'm convinced. And like this is the discussion. Our,
I agree.
Morning discussion in this place, like with my better half. It's the morning discussion. They are not. Because if I walk in the street and I speak Arabic, you will see them like this. Malum. And they should be afraid. And they should be afraid because criminals are always afraid. They cannot dispossess my land. They cannot displace my people. They cannot kill and not be afraid. So they better be afraid. And this is why they are afraid, because they cannot look at us in our face. Listen, it's the power they have is the power that the global community is giving them.
האישה המתואבת הזאתי, תכף תראה אחת מוזכרת שם, אמרה את המילים האלה. הפושעים האלה צריכים להיות חוששים ופוחדים. היא מדברת עלינו, על הישראלים.
היא גם הכחישה את הזוועות ואת מעשי האונס והטבח של השבעה באוקטובר.
הם לא יכולים לקחת בעלות על האדמה שלי. הם לא יכולים להזיז את בני עמי. הם לא יכולים לרצוח ולא להיות מפוחדים. כדאי להם להיות מפוחדים. הם לא יכולים להביט לנו בפנים. ועוד אמרה עוד וכהנה וכהנה.
במשך חצי שעה היא מגוללת בפודקאסט הזה, למעשה תיאוריות קונספירציה ועלילות דם על מדינת ישראל.
הגיע הזמן לבטל את הציונות. זה פלילי. רק בביטול הציונות אנחנו יכולים להמשיך. הם השתמשו בכל דבר כדי להמשיך ולהרוג. זו מכונת הרג.
וברגע ששמעתי את דבריה של פרופסור קיברקיאן, מיד פניתי גם לנשיא האוניברסיטה.
איך צריך להגיד את השם שלה?
גם פניתי לנשיא האוניברסיטה וגם לרקטור, ואני חייבת לומר שבצד תקדימי, ואני התפלאתי כי בדרך כלל הם פשוט סופגים את הדברים האלה, הם השעו אותה מתפקידה, כלומר מהוראה.
מקבלת עדיין משכורת, אבל.
היא מקבלת משכורת, ולדעתי זה לא מספיק, ויש פה בסיס גם לפטר אותה לחלוטין, כי היא פועלת כנגד הקוד האתי של האוניברסיטה.
היא עברת עברות פעילויות של סתה,
היא גם קוראת למאבק אלים כנגד מדינת ישראל.
בדיוק, זה הסתה, אין לי מילה אחרת להגיד.
אז קודם כל, באמת בצד תקדימי של האוניברסיטה, ואני חייבת לברך אותם על זה, הם משו אותם מתפקידה כהורה. אני חושבת שהם צריכים ללכת גם צעד נוסף, כי בטח בתקופת מלחמה, אתה יודע מה? לא רק בתקופת מלחמה, גם בשגרה. מי שפוגע בביטחון מדינת ישראל, קורא למאבק אלים, מסית, מפיץ תיאוריות קונספירציה ועלילות דם, מקומו לא במוסדות ציוניים, בטח שלא באקדמיה ובהוראה, בטח לא באוניברסיטה, כמו האוניברסיטה העברית שהיא מוסד, היא סמל. היא סמל, ויש כל כך הרבה חיילי וחיילות מילואים שלומדים שם, ואני לא מצליחה לדמיין אותם בשיעורים, עם מרצה כזו, ולצערי כנראה גם מרצים אחרים שחושבים כמוה.
ואחד מהם זה אותו יורי פינס, שעליו דיברתי.
נכון.
יורי פינס כתב לנציגי האוניברסיטה, הוא אגב נציג האוניברסיטה בארצות הברית. והוא כתב ככה, נדמתי לגלות לצערי, וללא אמירה גלויה מצדכם, את התוכן הבזוי של המכתב שכתבתם לחברת הכנסת שרן השכל. קראה את זה?
כן. ראיתי את זה?
אני מעולם לא חשבתי שהאוניברסיטה היא מוסד ציוני. וואו.
וזה עוד מישהו שמשרת בחול.
וזה כלומר, לא רק שמשרת בחול, הוא נציג האוניברסיטה בחול.
תחשוב, כשאנחנו מדברים על הסברה, על תדמית, על המאבק הנה, נגד אנטישמיות באוניברסיטאות.
בעד החמאס הנאצי.
נכון, ואז מגיעים נציגים רשמיים ומפיצים את דיבתה של מדינת ישראל שקרים ועלילות דם. תפקיד רשמי של אוניברסיטה, של מוסד חינוך, של מוסד ציוני, בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן הוא לא יכול להיות מועסק על ידי מוסד אקדמי.
אדם שנותן הצדקה וצידוק למעשים נאצים, מקומו לא במקום של הסברה.
נכון.
בוודאי ובוודאי לא של אוניברסיטה.
נכון. לחלוטין.
למה הם לא קוראים לו לחזור?
ואני, אגב, הפנייה הנוספת שהייתה לי לאחר שהם באמת השיבו לי שהם משאים אותה. נכון. לאחר שהם השיבו לי שהם משאים אותה, הייתה מכתב נוסף, בהם ציינתי את המקומות בהם היא עברה לקוד האתי, בעצם במוסד האוניברסיטאי, ודרישה לפטר אותה לחלוטין.
היא תלך לביר זט, אני חושב.
נראה לי אולי זה מקום קצת יותר הולם.
אני גם חושב כך. עמית סגל פרסם, בלי מחוות מהחמאס, בלי שהוא הקבינט, ישראל מעבירה יתומים פלסטינאים מעזה ליהודה ושומרון. שם מצד אחד זה ילדים. מצד שני, ישראל עושה פה משהו שהוא לא רגיל במחוזותינו.
דוד, ומה עם הילדים שלנו? מה עם התינוקות
וזאת
שלנו?
וזאת השאלה הבאה.
מה עם שירי ביבס?
ומה עם השאלה, זאת השאלה הבאה.
מה איתם? מה איתן? יש לנו כל כך הרבה ילדים, ילדות, תינוקות, הורים, סבים. כן, תקשיב, הדבר הזה נעשה ללא אישור של הדרג המדיני, וזה חמור. ואנחנו התבטאנו באופן הכי נחרץ שיכול. לא מתקבל על הדעת, שבטח לא בזמן מלחמה,
אבל את יודעת למה עשו את זה,
משנים ומעבירים.
שגרות גרמניה ביקשה. תקשיב,
גם אם גרמניה לא יכולה לתקשר באופן ישיר עם הצבא הישראלי, זה חייב לעבור דרך הדרג המדיני, והדרג המדיני חייב לאשר את זה. תקשיב, יכול להיות שהמעשה היה נכון, אבל אם במבצע החילוץ חיילים היו נהרגים, מי היה נושא באחריות? לא מתקבל על הדעת. אחד, שמדינות שונות מתקשרים באופן ישיר עם גורמים בצבא, ושמבצעים צבאיים, ולא משנה מסוכנים או פחות מסוכנים, לא יעברו ויאושרו על ידי הדרג המדיני. אף אחד לא ויתר לנו. למה גרמניה לא פונה עכשיו למנהיגי חמאס בקטר, או מעיפה מגרמניה כל מי שתומך או מזוהה למעשה עם חמאס?
את רוצה שנגיד לך למה?
תקשיב,
יש להם השפעה אלקטורלית היום, הם נמצאים היום באחוזים מאוד גבוהים, אני חושב שעשרה אחוז כבר
מהאוכלוסייה שם כבר. עם כל הכבוד, הם דורשים מאיתנו מחווה הומניטרית, שממשלת גרמניה תיסע לקטר, ותבצע גם מהלכים מדיניים כדי לשחרר את הילדים שלנו, את התינוקות שלנו, את האחיות שלנו, את האמהות שלנו.
ואז המוסלמים לא יצביעו בבחירות המקומיות לפרלמנט
אבל
שלהם.
אבל בגלל זה גם אנחנו לא מחויבים במחוות כאלו ואחרות. מסכים. זה חלק מאותו לחץ.
אני מסכים איתך.
שאנחנו אמורים להפעיל כדי לשחרר את בני המשפחות שלנו מהזוואות שהם כרגע עוברים. ואז
תגידי,
זה
העובדה,
בלתי מתקבל על הדעת.
העובדה שגנץ נסע לארצות הברית ללא החלטה ואישור של הממשלה התקינה בעינייך?
לא. ואני חייבת להגיד שזה גם חלק מאותה
התפרקות?
כן, תקשיב, ברור לך שהאמריקאים לוחצים אותנו לכיוון, בין אם זה הפסקת אש ובין אם זה הכרה במדינה פלסטינית.
אבל גנץ אולי נסע למטרה אחרת. תקשיב. אולי הוא נסע להסביר שישראל לא יכולה לעמוד בלחץ אמריקאי, ובאתי להסביר לכם, אולי היה פה משהו בסדר.
אם זה היה עניין לדעתי, זה היה מתואם באופן מלא.
לא הבנתי עוד פעם.
תראה, חוסר התיאום הזה הוא דבר שהוא לא נכון, בטח לא בתקופת מלחמה. שר אמור לתאם את הנסיעות שלו. קרו מקרים בעבר ששרים לא תיאמו, ראינו את סמוטריץ' גם נוסע ויצר איזשהו,
אבל לא כשה...
אנחנו בתקופת מלחמה, ולא בתקופה שבה יש כל כך הרבה לחצים אמריקאים שעלולים לגרום לנו ממש להפסיד במלחמה. תחשוב אם מחר אנחנו, כלומר, מקבלים על עצמנו לעצור את המלחמה באופן מוחלט. או האם זה ישיב את החטופים באופן מהיר יותר? האם אנחנו נמוטט את חמאס מהר יותר? לא. מה יקרה אם תהיה הכרה במדינה פלסטינית? מה המשמעות מבחינת חמאס? זאת אומרת שמאבק אלים והטבח הנורא ביותר שהתקיים בהיסטוריה של מדינת ישראל הביא להם ניצחון אדיר. זה פרס לטרור וזה אומר שחמאס ניצח, ולכן לדבר הזה אנחנו חייבים להציג חזית אחידה ומוחלטת. בלי פיפס, לא ימינה ולא שמאלה. ובעולם הזה, אני חושבת שזה היה טעות בשיקול הדעת של גנץ. ואתה רואה שאני משתמשת ככה באמת במילים עדינות, אין לנו, אבל זה היה טעות בשיקול דעת.
ארצות הברית לוחצת עלינו באמצעות איום שהיא לא תסייע לנו בפצצות מתוחכמות, פצצות חכמות, אם אנחנו לא נבצע את מה שהם רוצים?
בסוף אנחנו צריכים לזכור שהחיים כאן במדינת ישראל והביטחון של הילדים שלנו הוא בידיים שלנו. ותוצאות המלחמה האלו הן מה שיכתיבו את זה. יש קשר מאוד עמוק וחזק וחשוב בינינו לבין האמריקאים. ואנחנו משתפים פעולה.
אולי זה מס שפתיים לפני בחירות בארצות הברית?
אני לא חושבת שאתה טועה. וברור לי שבתקופת בחירות הרבה יותר קשה. בטח עם אותו קהל חושב. שתקשיב, התהליכים שאני ראיתי שקורים בארצות הברית, בין אם זה בדור הצעיר ובטח באלקטורט של הדמוקרטים, הלסת נשמטת. ואני לא האמנתי שארצות הברית תהיה אי פעם במצב כזה. אבל צריך לזכור שהחיבור בינינו הוא לא רק ממשלה אל ממשלה, יש לנו חיבור עמוק גם עם בית הנבחרים ועם הסנאט. יש חיבור מאוד עמוק בין הקהילות האמריקאיות, לא רק היהודיות, אלא בכלל הציבור האמריקאי. זאת אומרת, אנחנו באמת, יש פה שותפות על בסיס ערכי אמיתי של אמון בדמוקרטיה ובערכים של חירות וכולי, ואת הקשר הזה יהיה מאוד מאוד קשה לאפר. ובגלל זה גם ביידן, אם זה משיג לו נקודות, עדיין לא יכול לאפר את הקשר הזה. ועם כל האתגרים, חשוב שנהיה בחזית אחידה. כי כשאנחנו בחזית אחידה, אף אחד לא יכול עלינו.
אני רוצה לספר לך, בהמשך לשאלה ששאלתי אותך, שדני דנון היה כאן לפני כמה שבועות, ושאלת אותו את אותה שאלה. ואז הוא אמר לי, אם ארצות הברית תסרב לתת לנו פצצות חכמות, אלו פצצות מדויקות, נשתמש בפצצות לא חכמות. זאת אומרת שהנזק הסביבתי יהיה יותר גדול.
אתה צודק.
זה קצת הכנסת אצבע לעין של האמריקאים, לא? להגיד כאלה מילים.
תקשיב, אני לא יודע אם זה הכנסת אצבע לעין, בסוף זו המציאות. אנחנו צריכים להגן על הקהילה שלנו, על המדינה שלנו, על בני המשפחה שלנו. אנחנו לא רצינו את המלחמה הזו. המלחמה הזו נכפתה עלינו. אנחנו מבחינתנו, השישה באוקטובר היה ממשיך. מי שקפה עלינו את המלחמה הזו, זו חמאס, זה חמאס. זה בעצם, אתה יודע, זה לא היה תלוי בנו. אנחנו במלחמת עצמאות שנייה, כדי להגן על המשפחות שלנו ועל הקהילות שלנו, על המדינה שלנו. ואנחנו נעשה הכל כדי להגן עליהם. ואם מישהו מהקהילה הבינלאומית חושב שעם כל מיני לחצים או כל מיני דברים כאלו ואחרים, פתאום באורח פלא נפסיק או ניתן להם לטבוח בנו או להרוג אותנו?
זה לא יקרה.
זה לא יקרה. וגם אסור שזה יקרה. אני אומר לך יותר מזה. לשישה באוקטובר אסור לנו לחזור. רקטות, טילים על האזורים, על היישובים, אפס סובלנות, כי הדבר הזה, המשמעות שלו, יהיה 7 באוקטובר נוסף.
יכולתי להיות איתך עוד חצי שעה, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, כולל מה שקורה בצפון, אבל זמננו תם. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך.
תודה רבה דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.